החיים עם הגאון הרב חיים איידלס. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
מבורך לכל המאזינים, אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים ולימוד וליבון ההלכה. ערב טוב ומבורך לכל המאזינים, אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים ולימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. אנחנו יוצאים כעת לפינתנו לעומקם של דברים ונקדיש את הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
ושוב ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. נמצאים אנו בראש חודש אדר, משנכנס אדר מרבים בשמחה. הגמרא במסכת תענית, ננסה מעט ללמוד בזמן שנותר לנו מעט מדיני היום הקדוש הבא עלינו לטובה. יום לפני פורים, י' ג' לחודש אדר, בשנה רגילה, צמים את צום תענית אסתר. הצום לא מופיע בנביאים, הנביא זכריה, מונה רק 4 צומות, י' ז' בתמוז, 9 באב, צום גדליה, ותשעה באב. זה גם לא מופיע בגמרא, בתלמוד, לא בירושלמי ולא בבבלי, אלא למדו זאת הפוסקים, רבינו תם, מכך שי' ג' היה יום קהילה לכל, להיקהל ולעמוד על נפשם. וכשהיו יוצאים למלחמה, תמיד היו צמים, כמו שכתוב אצל משה רבינו עליו השלום, שהיום היה יום השנה, זין אדר, במלחמת המלאק, שכולם היו בצום. לכן, זכר לכך, שכולם יצאו להיקהל על נפשם וצמו, לכן גם אנחנו צמים. אלו דברי הרמב״ם. מעבר לכך, במגילת תענית כתוב, שלא לצום ולהתענות לא לפני פורים, ולא לפני חנוכה. לכן, לכאורה, אסור לצום בתענית אסתר. אבל חז"ל אמרו שביטלו את מגילת תענית בגלל ריבוי הצרות. הגמרא במסכת ראש השנה, לכן אנחנו כן צמים עליו שבמגילת תענית כתוב שלא לצום. אכן בעל הפרי חדש, שהיה רבה של ירושלים, מסיק להלכה שבירושלים פטורים מצום תענית אסתר בגלל מגילת תענית האמור. הוא מסיים ואומר שהמנהג לא כך, אבל מכל זה נבין שצום תענית אסתר הוא צום קל מבחינה הלכתית. וכהגדרת מרן הרמ"א בסימן תרפ"ו, שהתענית הזו היא לא תענית חובה. מכאן נסיק להלכה שכל אישה שנמצאת בהיריון, לא משנה באיזה חודש, כשנודע לה שהיא מהוברת, היא לא צמה את צום תענית אסתר, גם אם היא מרגישה מצוין. ובצום הקודם בכלל היא צמה מעולה. בכל זאת לא תקנו לה את הצום. התקנה של רבותינו בצום תענית אסתר לא הייתה מלכתחילה עבור אישה בהיריון. לכן היא לא צריכה להשלים את הצום, ואם היא צמה, זו חומרה מיותרת ומסוכנת. זו הכרעת בעל הישועות יעקב, וכך הוא מפרש את דברי מרן הרמ"א. נוסיף ונאמר שגם מיניקה עד שנתיים לאחר הלידה פטורה מהצום. מכריע מהרש"א מברז'אן בספרו דעת תורה, בשם הכנסת יחזקאל מדש, שאפילו אם אישה לא מניקה, כל עוד שלא עברו שנתיים מהלידה, יש לה שם של מינקת, גם אם היא לא מניקה בפועל והיא פטורה מעצום, כמו שמלמד אותנו מרן ביורה דעה קוף צדיקי, שעד שנתיים מהלידה, עדיין האישה נחשבת ליולדת. לכן אישה אחרי לידה, כל עוד שהיא לא התחזקה כראוי, והיא חלושה, אפילו שהיא לא מניקה, וכל שכן היא מניקה, היא פטורה לחלוטין מעצום, ואסור לה להחמיר על עצמה, וחובת בעלה לשמור עליה שתאכל ותשתה כל צורכה. אדם חולה, גם חולה שאין בו סכנה, לדוגמה אדם שסובל ממיגרנות קשות כתוצאה מעצום, אדם שסובל מדלקת ריאות, שפעת חריפה, גם כאב עיניים חזק, דוגמאות שהפוסקים מביאים, כולם פטורים מעצום. נכון שבתשעה באב אנחנו מאוד מחמירים, אבל בתענית אסתר שהיא כאמור לא חובה, והיא תקנה שלא כתובה בדברי קבלה נביאים ולא בגמרא, לכן כל חולי שיש בו כאב וחולשה גדולה לא תקנו עליו צום. אנחנו לרגע צריכים לצאת לעדכון מחדר החדשות.
שלום לכם, 9:11, אזעקות נשמעו לפני דקות אחדות ברחבי גוש דן, בני ברק, תל אביב. אנחנו מנסים לברר מה קרה, אנחנו מקבלים דיווחים על אנשים שראו או שמעו עירותים מעל שמי גוש דן, כלומר, אולי איזשהו ירי לאזור הזה, אזור המרכז, אזור גוש דן, אזעקות כאמור נשמעו בבני ברק, תל אביב, חולון, בת ים, ומרחב מאוד גדול באזור גוש דן. אנחנו נפנה לפרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר, שלום וברכה. עדיין אין לנו את קובי, מיד יהיה איתנו. נקווה שאנחנו לא נכנסים לאיזשהו תהליך מטריד, מלחמתי, צבאי, נקווה שלא. אז כאמור, נשמע קול נפץ גדול מאוד באזור בני ברק פתח תקווה, ואנחנו מנסים לברר מה קרה ומה קורה גם בדרום. מיד יהיה לנו את קובי פינקלר, כדי לנסות ולהבין מה קורה מעל שמי גוש דן. אנחנו עדיין מנסים למצוא את הקשר איתו, ואנחנו שוב מדגישים פיצוץ נשמע מעל אזור גוש דן. ככל שאנחנו יודעים, מדובר בעירות של כיפת ברזל על אותו נאמר רקטה או משהו ששוגרה כנראה מהדרום, אין לנו מושג, דרום, צפון, ככל הנראה דרום, מכל מיני כיוונים באזור גוש דן אנחנו מקבלים דיווחים על עירות, אף אחד לא יודע לומר לנו עדיין איפה מדובר, בדיוק מעל איזו עיר באזור המרכז. קובי פינקלר איתנו?
כן, קובי פינקלר איתכם.
יופי, טוב, ערב טוב קובי, תן לנו עדכון.
לפחות 5 רקטות נורות מרצועת עזה לעבר שטח ישראל, מערכת תקיפת ברזל מיירטת אותם. זאת, יש לומר, מלכתחילה, לא היו נפגעים בירי הזה, אבל בהחלט אירוע מאוד מאוד דרמטי. החמאס כל הזמן יהיה בתקופה האחרונה, על כך שהוא יפתח את האימות הבא בירי לעבר תל אביב, וזה מה שקורה הערב הזה, כאשר מתוך רצועת עזה, בחסות הפגנה אדירה של הפלסטינאים, של אנשי החמאס, של כל הארגונים שם בתוך הרצועה, נורות הרקטות הללו לעבר שטח גוש דן. מערכת כיפת ברזל כבר הושמה שם במקום הזה לפני כמה וכמה שבועות, כדי לקדם את הרעה הזאת, וגם כל מערכת הביטחון למעשה, ודיברתי על כך לא פעם אחת בחודש החול, גם איתך בכל חי כאן, על כך שהדגש המרכזי, מהרגע הראשון
שרב-אלוף כוחה... כן, אבל תדע, לפני שאנחנו נכנסים לפרשנויות, אני חושב שאנחנו צריכים להרגיע את הציבור. האנשים מבוהלים ברחובות בני ברק, אנשים בורחים, ברחו יותר נכון כשנשמעה האזעקה, כעבור שניות אחדות גם שמעו קול נפץ גדול, ואנשים מבוהלים ומפוחדים ובצדק.
אז נגיד שכל הנפץ הזה שנשמע היה כתוצאה מהעירות המוצלח של מערכת כיפת ברזל, לא היו נפגעים, אין לנו דיווחים בשעה הזאת על נפגעים ברחבי גוש דן או במקום אחר, כך שמדובר בהחלט בהיערכות מסוימת ומיוחדת של מערכת הביטחון שהתכוננה לאירוע הזה, אבל בהחלט, כמו שאומרים, משום מקום, בלי שום התראה מוקדמת לתושבים, נורות רקטות הללו לעבר גוש דן, וזו הפעם השנייה למעשה לתוך חצי שנה, כבר לפני חצי שנה, היו שתי רקטות סמוך לשעה 3:30 לפנות בוקר, אז היה מי שדיבר על כך שמדובר בברקים שגרמו למערכת הזאת. גם הערב הזה אפשר לספר על כך את הסיפור הדומה הזה עם כל מזג האוויר, אבל חמש רקטות שנורות לעבר שטח גוש דן זה בהחלט הרבה יותר...
כן, וזה קורה ליל שישי, יום חמישי בלילה, אלפים אלפים בקניות, והבעלה והפאניקה די מורגשים מן הסתם ברחובות בני ברק, במיוחד בני ברק, אבל לא רק, בכל המרכזי הקניות הגדולים, הקניונים, בכל אזור גוש דן.
בכל המרחב שגוש דן, אבל תשמע, ברור שמדינת ישראל...
אגב, אני כבר רואה שהפלסטינים מדווחים על כך שהירי בוצע, ירי רקטי שבוצע משטח הרצועה, אני מבין גם שמדובר בשתי רקטות שנורו לעבר גוש דן, אחד יורט.
נכון, יכול להיות שחלק נפלו גם בים, או נפלו בשטחים אחרים, חלקם אפילו נפלו בשטח שלהם, כי צריך לזכור שמאז שמצרים סגרה להם את המרחב הזה, הרי הרקטות הללו הן רקטות פרי ייצור מקומי, ולא יותר מכך, אבל בהחלט ערב דרמטי הערב הזה בגוש דן, מערכת הביטחון, מדינת ישראל תצטרך להגיב על כך, הכינו את המערכות לכך, איך זה יתפתח.
בהחלט, הנה כבר הג'יהאד האיסלאמי מודיע, כנראה, אני לא לוקח אחריות על מה שאני מדווח, אבל ככל הנראה יש הודעה של גורם בג'יהאד האיסלאמי שהם ירו טיל פאג'ר 75. יש דבר כזה?
כן, זה הפאג'ר, זה פאג'ר הרגיל שגם נורא כבר גם לפני חצי שנה, נורא גם בסוף צוק איתן לעבר תל אביב, אבל שים לב גם בדברים שלך, זה בהחלט התרסה כלפי החמאס, וגם הערב הזה ישנם עשרות אלפים, זה לא מספרים שאני מגזים בהם, שמתגודדים ברחובות, משהו כמו שהיה במצרים לפני 10 שנים, בהפגנות הגדולות, וכל העימותים הללו כנגד יוקר המחיה, כנגד השליטה הבלתי מעוררת של החמאס בתושבים, אז הג'יהאד מנצל את הדבר הזה מטריס בפני החמאס. כבר הערב הזה, בדקות הללו, אני גם מקבל דיווחים תוך כדי כך שאני אדבר איתך במכשיר הנייד, על כך שהחמאס טוען, זה לא אנחנו, למדינת ישראל, כמובן זה לא ישנה, אתה תכף תקבל את הודעת דובר צה"ל, שתקבע ותאמר בצורה מפורשת, אנחנו רואים בחמאס את הריבון. אני מתאר לעצמי שזה לא יישאר כך בלא תגובה, אבל ברוך השם מה שניתן לדבר, באמת שאין לי נפגעים באירוע הזה, כאשר נורות רקטות לעבר תל אביב, אבל שוב, האירוע הזה כרגע נמצא בשליטה, מדינת ישראל, מערכת הביטחון כרגע לומדים את הדברים הללו, כבר בלשכת הרמטכ"ל דיונים ראשונים, הרמטכ"ל מדווח גם דרך מזכירו הצבאי גם לראש הממשלה, כל המערכת הזאת כולה סובבת סביב הדברים הללו בערב הזה, ומעניין גם לראות כמובן בצד השני, לא ניכנס לפוליטיקה, איך מפלגת הגנרלית...
זה כבר נמחיס לנו לפוליטיקה, כמו שאתה אומר, לא פשוט. לא פשוט, בתקופת בחירות, 26 ימים לפני הבחירות, מתקפה כזו, שבטח תוביל גם לתגובה.
אבל אמרת בלי פרשנות, אבל בהחלט זה היה צפוי. ביום הראשון שכוכבי נכנס תפקידו, מהרגע הראשון הוא שם את כל יעבו על רצועת עזה, אתה יודע מי כמוך יודע כמה פעמים דיברתי על כך כאן בכל חי, כמה האחות הייתה, אז יכול להיות שזה הערב הזה, אבל שוב, לא נתרגש יותר מדי, אנחנו...
אוקיי, קובי, אנחנו נסתפק בדברים האלה לתתה, תעדכן אותנו ככל שיהיו עוד עדכונים, תודה בשלב הזה. אנחנו תכף נחזור לתוכנית של הגאון הרב איידלס, אבל עוד דיווח אחד לפחות, איתי גדסי ברחובות בני ברק, כתבנו, ערב טוב.
ערב מצוין.
פאניקה? דרמה?
תראה, זה פאניקה ודרמה, בגלל שזה בא בהפתעה, אנחנו יושבים בבית ופתאום שומעים אזעקה ואז בודקים מהר אם זה אזעקת אמת או איזשהו תרגיל או בכלל אזעקה שפעלה בטעות, כמו שקרה גם בעבר. בהחלט אפשר לומר שאתה יודע, הסתכלתי החוצה, אנשים לא הבינו מה קורה, לקח כמה דקות. אבל אפשר לחזור לשגרה, אני חושב שעברו 10 דקות מאז ההזעקה והכל בסדר, שמענו גם את הפיצוצים. מה שאני שמעתי זה נשמע כמו 2 פיצוצים, בדרך כלל זהירות של טיל אחד או שניים, ופיצוצי משנה של טילי העירות למי שראה איך הם פועלים, וזה אומר שהמערכת עובדת. הג'יהאד האיסלאמי אומרים שהם ירו לפה טילי פאג'ר לכיוון גוש דן. אני חושב שאם דיברת עם קובי על הפן הביטחוני, אני חושב שאנחנו נוכל גם להתייחס לפן הפוליטי. בנימין נתניהו פותח רשמית את קמפיין הבחירות שלו הערב, ובעצם מיירט את כחול לבן. לא בשל העובדה שהוא כל כך גאון, אלא פשוט שהוא מבחינה ביטחונית קצת יותר טוב ונתפס יותר טוב בעיני הציבור הישראלי, ואני חושב ש... גם למה שקורה ברצועת עזה, למי שהתעדכן היום בחדשות, גם אצלנו המצב ברצועה זה מהומות, ראינו גם את חמאס אפילו שבאים ויורים באוויר ומכים אנשים, וכנראה שזה האפשרות שלהם לדחוק את הציבור שלהם דווקא לכיוון ישראל ולא לעסוק במלחמות הפנימיות, וזו הסיבה שהם קוראים להם גם מחר לבוא ולהפגין כמדי יום שישי, וגם כנראה ירו את אותם טילים, אבל בהחלט שהתזמון הזה די
ערב הבחירות, אבל לא קרה משהו, אבל לא קרה משהו ברצועת עזה שיגרום להם עכשיו פתאום להתלהם. אתה יודע, כל הזמן כשקרו דברים קטנים, אז הרקטה פה, רקטה שם, מסביב לעוטף, אבל פה לגוש דן, זה חתיכת דרמה שישראל לא תוכל לא להגיב על כך, וזה מעגל שלא נגמר.
זו השאלה באמת, אתה יודע, עד כמה ישראל תגיב עכשיו, האם היא תתייחס לזה כמקרה נקודתי, כמו שאמר אריק שרון שההבלגה זה הכוח, אני מניח שלא, כי דווקא בשל העובדה שאנחנו נמצאים בתקופת בחירות, אז אתה תראה כמובן את נפתלי בנט בעוד מספר דקות מוציא את ההודעה החריפה מאוד על כך שחמאס ירה טילים ומה צריך לעשות להם, או הג'יהאד האיסלאמי ראוי לציין, לא חמאס, וגם ראש הממשלה נתניהו כמובן לא יוכל להשאיר את זה ללא תגובה, כי אז זה בעצם יצדיק את מה
טוב, אתה יודע, אני חייב עכשיו לתת טיפה ממש לסיום המבזק הזה, ואנחנו נחזור בהמשך עם עוד פרטים ככל שיהיו, אבל כמה פרטים קטנים, וזה כבר לטובת מאזינינו שחוו את ההזעקה הזו לפני כרבע שעה 20 דקות, וצריך לתרגל, להתרגל ולתרגל לעצמנו את ההנחיות של ההתגוננות כששומעים הזעקה. זה חשוב מאוד, כי אתה לא רוצה לפתוח את הפה, אבל אתה יכול ליפול או לקרוא, אתם יודעים מה, זה לא רקטה שיכולה ליפול, לפעמים נפל מהעירות או משהו כזה שיכול חלילה וחס לפגוע. אז מאוד 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 חשוב
להקפיד. גם חלקים מהטילים המיירטים, אם אתה זוכר נפל.
המיירטים והמיורטים, שניהם גם יחד.
נכון, רסיסים הם בהחלט יכולים ליפול במקומות מיושבים, למרות
זהו, אז מאוד חשוב, מאוד חשוב כשיש הזקה להיכנס לממד, למקלט או לחדר פנימי מוגן, אם מי שנמצא בתוך הבית והבניין, דיירי קומות עליונות שאין להם ממד, וזה לא מעט בתים בבני ברק, אז לרדת שתי קומות. אני חושב שהמאזינים די מכירים את הנחיות פיקוד העורף, אבל ככה חשוב לחזור על הדברים האלה, רק אחרי 10 דקות לצאת מהמקום הממוגן. אם מישהו נמצא בתוך קרוון, למשל בבתי הספר, בטאטים, אז לשכב במרכז הכיתה או הקרוון ולהגן על הראש באמצעות ידיים. מי שנמצא בחוץ, ברחוב, להיכנס לתוך מבנה. מי שנמצא ברכב, לעצור בצד ולמצוא מחסה כמה שיותר מהר. לא לנסוע בזמן הזקה. בקיצור, אלה פחות או יותר, כן. רשמית, מה?
אנחנו יכולים לעדכן בצורה רשמית מדובר צהל, שזו שני שיגורים משטח רצועת עזה לעבר גוש דן. בעצם מאמת את העובדה שנורו שני טילים, ועדיין לא ברור כמה מהם יורטו, האם אחד נפל בים והשני יורט, או ששניהם יורטו, לפחות עד כמה שאני שמעתי היו שני פיצוצים, וכמו שאמרנו זה ייתכן שאחד מהם הוא מפיצוץ הטיל והשני הטיל המיירט, או ששניהם בעצם יורטו, אבל זה אני מניח שנדע עוד מעט. ראוי לציין ש ככל הנראה הקבינט יתכנס מיד, כי ראש הממשלה כעת יוצא ממעונו לכיוון הקריה בתל אביב, על מנת להגיע לחדר המצב, בעצם לבור, וכנראה שיכנסו שם גם בדחיפות את שרי הקבינט, כדי לדון בתגובה של מדינת ישראל לירי הזה, אבל כמו שאמרתי, אפשר לומר בצורה רשמית, ששני שיגורים בהפתעה ראוי לציין, כמו שאמרנו כאן בפתח השידור הזה, okay. נורו לעבר גוש דן, ברוך השם, נכון לעכשיו, חשוב לציין, לא ידוע לנו על נפגעים.
נפגעים, אבל יש נפגעי חרדה כנראה, מיד נקבל על כך פרטים. איתי גדסי, תודה רבה לך בשלב
תודה
הזה.
רבה.
מנכ"ל איחוד הצלה, משה טייטלבוים, שלום.
שלום, ערב טוב.
מה אתה יכול לדווח לנו? יש נפגעי חרדה? או נפגעים מסוג אחר?
נפגעי חרדה טופלו על ידי מתנדבי איחוד הצלה בחולון ובאזור תל אביב. מבחינת נפילות, מה שלנו ידוע על נפילה אחת באזור הים, ועוד עירות אחד תתבצע בשמיים באזור חולון.
בלי לומר, בלי לומר, בלי לומר, אזור, בואו נשמור על עמימות בעניין הזה, אבל כן. הנפגעים שנדח, שאתם יודעים עליהם, מדובר בנפגעים שנפגעו מחלק מרקטה או מעירות, או
לא, לא, נפגעי חרדה? לא, אין נפגעי נפש.
רק חרדה.
אנחנו מדברים על נפגעי חרדה בלבד שטופלו. אני מניח שיש עוד הרבה אנשים עוברים רגעי חרדה ברגע שהם שומעים את האזעקות, אבל בפועל קיבלנו עשרות שיחות טלפון וטופלו אך ורק נפגעי חרדה.
כן, ואנשים לחוצים מן הסתם, והמוקדים של כל ארגוני החירום מקבלים הרבה מאוד שיחות בשלב כזה של אירוע, אחרי הרבה הרבה שנים, הרבה זמן של שקט.
במיוחד לאחר תקופה ארוכה של שקט באזור המרכז.
טוב, נקווה שזה חד פעמי, אירוע מקומי כמו שאומרים, והשקט יחזור כמה שיותר מהר. עדיף את הרעש של הבחירות מאשר את הרעש הזה.
יש כאלה שיגידו שעדיף את רעש הנפצים, אבל...
לא, גם לא. גם לא, הנה, בדיוק. כמה, אתה יודע מה, הנה, הוספת עוד משהו. תעזבו, הילדים, תעזבו את הנפצים, זה לא הזמן. אף פעם, בוודאי לא עכשיו.
זה לא הזמן, בוודאי בתקופות מתוחות, ובוודאי שאנחנו גם, שכאלה שרואים את הפציעות הקשות שנגרמות על ידי הנפצים,
בוודאי.
אז אף פעם זה לא הזמן לדברים הללו.
משה טלבוי, מנכ"ל איחוד הצלה, תודה רבה לך. אנחנו נסיים את המבזק הזה בעדכון מכתבנו לענייני ערבים שלמה ריזל, שמדגיש כי ברצועה יש איזושהי מתיחות מאוד גדולה בין החמאס לבין האזרחים שמה, שהחלו בהפגנות נגד יוקר המחיה. אז אולי החמאס מנסה עכשיו להעביר את המגרש לישראל כדי להסיט את האש ממנו, גם זאת צריך לקחת בחשבון. טוב, אנחנו עם היד על הדופק, נעביר דיווחים ככל שיהיו לנו בהמשך הערב, ונקווה שהערב יהיה שקט כמה שאפשר. אני מודה לצוות שלנו באולפן שסייע במבזק הזה, ואנחנו נחזור אל הרב להמשך השידור. הרב איתנו.
ערב טוב ומבורך.
שלום הרב, מה שלומכם?
עודו להשם, ישר כוח גדול בצלל, נתפלל יחד להצלחת עם ישראל, והימים האלו נזכרים ונעשים בכל דור ודור, כימי עלייה ושמחה וניצחון על המן האגגי וכל זרו. ידינו על העליונה ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים הימה בשונאיהם, במחילות הלנפול, נפול טיפול, כיפת ברזל מהשמיים, אולי נאמר יחד, ברשות הקהל הקדוש,
פרק תהילים, לפרסמות,
פרק תהילים רגע לפני כן, ונבקש מכל מי שיכול לעמוד בשעת האמירה, לומר יחד איתנו מילה במילה, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מאמא דינוי, עושה שמיים בארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל. אדינוי שומריך, אדינוי צילך, על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדינוי ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדינוי ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. אולי נבקש לקבל שבת הקרובה מספר דקות לפני הזמנים המופיעים בלוחות, והשבת זכותה גדולה לשמור על כלל ישראל. אם אתם משמרים נרות של שבת, אני מראה לכם נרות של ציון. שמירה מעד ומשמעיה.
בטוח שכל מאזיננו יאמצו את ההצעה הזו. יישר כוח הרב, ונקווה שלא נפריע שוב במהלך השידור הזה.
בשורות טובות. נצא כעת להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידנס. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il. השידור בחסות הדרן, המשיקה את המכשיר השמור המהיר בעולם בעל 10 ליבות, כוכבית 8097. חברת החשמל הורידה את השלטר בדיוק באמצע הסיפור של ולדר? הבוס החליט להתקשר בדיוק באמצע המערכון של אלעד ויהודה? מעכשיו ניתן להאזין לשידורים החוזרים באתר קול חי וגם בטלפון 03-6-780-780. קול חי תמיד איתי, קול חי.
גיליתי את הברק של סאנוס פארק, גיליתי את הברק ובגדול.
רעיון מבריק ובגדול. סאנוס פארק, נוזל הכלים בבקבוק של ליטר עם משאבה. נוח יותר, גדול יותר, מבריק יותר. מה הבעיה? קחו סאנו.
האזינו לדברי האדמו"ר הרב יאשיהו פינטו שליט"א בעניין מעלת ספר דברים.
אם הייתם יודעים מה הרעש שזה עושה בשמיים, הייתם מחזיקים ביד כל היום ספר דברים ולא עוזבים את זה רגע אחד. משה רבנו מליץ יושר על כל מי שקורא את הספר הזה בשבת. כל מי שיש לו איזשהו בעיה, איזשהו צרה והוא דואג, הספר דברים מכניע ומושיע ופותח כל שערי שמיים מכל צרה וכל בעיה.
חייגו עכשיו כוכבית 6028 וקבלו על עצמכם את קריאה עד ספר דברים כבר לשבת הקרובה והצטרפו לאלפים שנושעו בזיווג, שלום בית, רפואה, פרנסה, פרי בטן וכל הישועות. כוכבית 6028.
כל מי שישלח השם נברך שם שם בעזרת השם.
כוכבית 6028.
אגדה של פסח, נופשים מהלב והנבחרת המנצחת במלון קרלטון נהריה, 04-998-6660. נופשים מהלב, מקשימים לכם חלום של חופשה.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
מה השתנה הפורים הזה מכל הפורימים? שבכל פורים יוצא כרך חדש של ילדים מספרים על עצמם, והשנה גם ילדים מספרים על עצמם 11, וגם לראשונה ילדים מספרים על עצמם בקומיקס. רוצו לחנויות הספרים לפני שיגמר. הפצה ספריית האחים גיטלר, להשיג בכל חנויות הספרים המובחרות.
פורים שמח!
איזה יופי, הגיע סעודה של פורים!
גם בפורים הזה משמח בית התבשיל אלפי רעבים במשלוח סעודות מבושלות ומוכנות בעיצומו של יום הפורים עד לפתח הבית. התקשרו עכשיו לבית התבשיל ותזכו לקיים מצוות מתנות לאביונים בהידור בו ביום. 1-800-350-535. עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל של השנה, מחירים חג פעמיים בכל מחלקות הריהוט.
רהיטי קיבוץ השלושה.
דמיינו את משלוח המנות שלכם. עכשיו דמיינו את משלוח המנות שלכם עם עוגיות אוריו. בכל משלוח מנות הכי טעים להנות עם אוריו. העוגיה הטעימה והמוכרת עכשיו פרווה ובחשרות מעודרת. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות. רק אוריו.
הגדה של מבצעים בעולם המזרנים. עד 50% הנחה על מגוון מזרני סימונס המשודרגים. וגם הנחות ענק על כל המותגים המובילים, סילי, סימונס ועוד. החירות שלכם מתחילה בעולם המזרנים. להשיג בסניפי ירושלים, בני ברק, אשדוד, ביתר ובית שמש.
הסילונית של דוקטור בני כהן, היחיד שמאפשר שילוב קפסולות ג'ל שמחטא, מנקה ומרענן את חלל הפה. להשיג בבתי המרקחת הפרטיים, בקופות החולים וברשתות הפארם. היזהרו מחיקויים. לפרטים חייגו 03-616-2299.
כאן מושי גלמים. רוצים שקט בבית? דלתות פנים חמדיה. מבודדות רעשים פי שניים. מהדלת המתחרה פי שניים.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
פיופ, יין ואלכוהול.
פיופ מחלקת 50 שקלים מתנה. קנה ב-449 שקלים מגוון ינות החנות וקבל 50 שקלים במתנה. כפו ותקנון, פיופ פורים, שמחה וצהלה.
פיופ, יין ואלכוהול.
מכיל אלכוהול, הומלץ להימנע משתייה מופרזת.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידנס.
חזרנו אל המאזינים, נתפלל יחד לישועתן של כלל ישראל. האם מותר לגבר לשמוע אישה שרה, והאם יש חילוק בין אישה מעל גיל בת מצווה או מתחת גיל בת מצווה? בסוגריים, ומה הדין בגבר שמתפלל או לומד? מרן השולחן ערוך פסק בסימן ה-NH, להיזהר מלשמוע כל זמר של אישה בשעת קריאת שמה. להכרעה להלכה אנחנו פוסקים כפי שכותב בעל השולחן ערוך הרב בסימן ה-NH, שאם אדם יכול לכוון את הלב שלו לתפילה ולתורה, והוא לא מתייחס, והוא לא משים לב לכל זמר, אז אפילו נשים אחרות, ולא מה שכתוב שם במרן, אפילו באשתו, מותר לו להמשיך הלאה ללמוד, באופן שהוא לא יכול למנוע אותם, והוא משים ליבו לתורה ולתפילה, וזה לא מפריע לו מעצם הלימוד. הגיל, אפשר לצרף את שיטת החזון איש, שסובר שעד גיל 6-7, אפשר להקל שאפילו בכל זמר של אישה שהיא לא ממשפחתו, אפשר לשמוע. המשנה ברורה מביא בשם ספר שולחן שלמה בביור הלכה, בסימן ההנהי, שאפשר להקל עד גיל י' א' שנה, הוא מדבר שם על עניין צניעות. אם כן, כל שכן, לענייננו, כותב בעריכות הרבי מקלויזנבורג בשו"ת דברי יציב בחלק אבן העזר, יש לו תשובה גדולה בסימן למדבב, לבוא ולומר שאפשר לפי זה להקל עד גיל י' א'. סיכומם של דברים, ודאי שכל זמר באישה הוא דינו כערבה, ולכן אסור לקרוא קריאת שמה ולהתפלל וללמוד. אם הדבר בלתי ניתן להפסקה, והוא מרכז את עצמו בכל כוחו וליבו, בתורה ובתפילה, אין צורך להפסיק אותם בכוח, אין לו דרך לעשות את זה, וממילא הוא יכול להמשיך הלאה ללמוד, ולא צריך לעבור למקום אחר. מבחינת הגיל, אז הבאנו כאן את הדברים של מרן החזוני שהחמיר בגיל 6-7, ואפשר להקל בדיעבד עד גיל י' א'. כל הדברים אמורים שלא במשפחה, אבל במשפחה גרעינית, מה שנאמר בהלכה להקפיד שלא יהיה כל זמר, זה לא מצד כל באישה, אלא מצד שזה מפריע בשעת התורה והתפילה. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
ערב טוב הרב.
ערב טוב ומבורך, בבקשה.
רציתי לשאול לגבי מתנות לאביונים, האם חייב דווקא במישהו באותה רמת חיוב, באיפה שאני גר, אמר הדאטרה לדעתו צריך לעשות רק תתוו, אבל בגלל השלכות על יישובים מסביב, בגלל שזה לא, הוא אמר לי שזה לא ודאי לו ב-100%, אז לא, הוא לא מוכן לעשות, לקחת על עצמו ולהכריע שעושים פה רק בתתוו, אבל בגלל השלכות על סמוך ונראה של מקומות ליד, אבל אז אנחנו עדיין ממשיכים בספק כמו שנים עברו, אבל השאלה האם אני צריך, האם אני נותן למישהו שהוא לא, הוא נמצא ברמת חיוב שונה בעצם מהמקום שלי, האם אני יוצא בזה ידי חובה.
ישנה מחלוקת בין הפוסקים, האם אדם ששולח ביום חיובו, לדוגמה פרוז בין יומו בי"ד, שולח לאדם לתתוו, שחיובו יהיה בתתוו, בין כרך, האם הוא יוצא ידי חובה או לא יוצא ידי חובה? זו מחלוקת גדולה בין הפוסקים, וההכרעה שלנו, כדעתו של הלב העברי, וכמו שמרחיב מאוד רבי נעמין הצדיק, רבי נעמין זילבר, על פי האלי רבה, שמכיוון שבמציאות, בזמן של החיוב של המקבל, אני נותן לו, ואני עדיין, אני כבר, מכילה, לא נמצא בזמן החיוב שלי, לכן אני לא יוצא ידי חובה. וכן להפך, אדם שנמצא בזמן חיובו בתתוו, לדוגמה ירושלמי ביום תתוו, ששולח לפרוז לאדם שנמצא במקום שאין לו חומה ממות ישוע בנון, והחיוב הוא רק ביהודה לדו שולח לו, מכיוון שהוא שולח בזמן חיובו, אבל זמן החיוב של המקבל כבר עבר, גם לא יוצא ידי חובה. לחילופין, אם האדם שגר בקרח, שולח לאדם שנמצא במקום פרוז, שולח לו ביום חיובו בי"ד, זאת אומרת, בי"ד נמצא, הירושלמי שולח למי שגר כדוגמה בבני ברק, הוא שולח לו ביום החיוב בי"ד, הוא שולח לו משלוח מנות, הרי אין חיוב על הנותן, לא אין חיוב על המקבל, המקבל כן מחויב, אבל הנותן לא מחויב, וזה נחלקו האחרונים. המסקנה להלכה של להחמיר לתת גם בזמן החיוב לנותן וגם בזמן החיוב למקבל. בערי הספקות, עד כאן מה שמופיע בפוסקים כמחלוקת גדולה, וגם המערי אסד מדבר על זה בשוט יהודה יעלה בהרחבה, ההכרעה כאמור לצאת ידי חובה אך ורק שיש חיוב גם על הנותן וגם על המקבל. אבל ערי הספקות, הרי אנחנו לא יודעים להגיד בוודאות מתי זמן החיוב. האם בי"ד או בט"ו, לכן מספק אדם ששולח יוצא ידי חובה. יוצא ידי חובה רק מספק. ואת עיקר הנתינה שלו יעשה בזמן שיש בו חיוב לכל הדעות. בערי הספקות, זאת אומרת בי"ד, כרי בט"ו קוראים את המגילה בלא ברכה, ואז יצא ידי חובה בוודאות ביום הראשון, וביום השני, כפי שמכריע מרן המשנה ברורה, על פי הפרי חדש ועוד, ייתן גם כן, אבל יצא בעיקר ידי חובה, בעיקר זמן החיוב שזה בי"ד. אין לנו מקום למעט ירושלים שקוראים בו רק בט"ו. יש מקומות שקוראים בהם גם בי"ד וגם בט"ו, מכוח הספק, אבל אין לנו מקום בעולמנו חוץ מירושלים שקוראים אך ורק בט"ו. השאלה שנשאלה לגבי נראה וסמוך לירושלים, עד כמה אנחנו מרחיבים את הדבר. מצד נראה, כמה החלוקות הגדולות שנמצאים בין האחרונים, מצד סמוך, איך מחשבים את השיעורים, עד איפה גבולה של ירושלים, וממילא המקומות האלה שיש עליהם ספק, קוראים בהם גם בט"ו, אבל קוראים בהם גם בי"ד. ולכן באותם מקומות שיש עליהם ספקות, מכיוון שהם קרובים לירושלים ויש מחלוקת בין הפוסקים, מן הראוי לתת גם בי"ד וגם בט"ו. כי אנחנו כאן להפך, לא יודעים, אולי עיקר החיוב הוא בט"ו משום הקרבה לירושלים ומשום הנראות לירושלים, או שמכיוון שאין להם נראות וסמיכות לפי חלק מן הפוסקים, אם כן עיקר חיובם הוא בי"ד. לכן צריך לתת בשתי הימים. לכן אם אמר הדאטרה בעירכם לא הכריע את הדין של המקום, ויש שנוהגים בכו ויש שנוהגים בכו, וחבל שאמר הדאטרה לא מכריע לכולם, אבל כנראה שסיבתו אימו למה לא להכריע עבור העיר, היישוב, אינני יודע על איכן כבודו מתכוון, אבל ודאי שהציבור צריך להחמיר בשתי הימים לכל דבר, כדי לצאת ידי חובה גם בי"ד וגם בט"ו. כשבט"ו, בערי הספקות, אם לא בצמידות לירושלים, כאמור לא קוראים את המגילה בברכה. ברוכים תהיו, מאזין ירד מן הקו. שואלים כאן בירושלים, האם עושים סעודת פורים וממשיכים אותה השנה לתוך סעודת השבת? איך לנהוג בבקשה ומה עם תפילת ליל שבת? מבקשים פירוט הלכה למעשה, אנחנו קהילה בירושלים. חילה ממאזינים שממתינים על הקו, זו שאלה הלכה למעשה, ונאמר מאוד בקצרה את כל פרטי הדינים של פורס, מפה ומקדש. מרן הרמ"א מכריע שהשנה בירושלים עושים סעודת פורים בבוקר, ומסיימים אותה עד חצות. עד חצות כבר לסיים את סעודת פורים. ככה מביא מרן הרמ"א, המשנה ברורה בשם היבץ. מרן המשנה ברורה מביא מהיד אפרים בשם המהריל, מגדולי אשכנז, שלא כדברי מרן הרמ"א, שכאן משום מה לא הכריע כדעת המהריל, שמותר לכתחילה קודם שעה עשירית זמנית כמובן, ליטול ידיים לסעודת פורים. אחרי שעה עשירית, אם קרה שמשום מה בגלל כל התרדות של היום לא אכלנו סעודת פורים, מותר ליטול ידיים, אבל לאכול בסעודה רק מעט לחם. שאר הדברים כן, אבל לחם מעט, כדי שהוא יהיה רעב לסעודת ליל שבת. אגב, המגן אברהם כותב, וגם החידה מביא בשם קדוש, כך הוא כותב, שאין חיוב ליטול ידיים מסעודת פורים, אם כי הציבור מחמיר. אבל כשאכלת, נטלת ידיים אחרי שעה עשירית, מכיוון שאם תאכל כמות גדולה מהלחם, מהאכלה, תגיע שבע לשבת, לכן מהאכלה, מהלחם תאכל מעט. יש מנהג בירושלים, שחלק נוהגים ככה לכתחילה, ואין למחות בידם, ככה כתוב במאירי, במסכת כתובות, שנוטלים ידיים קודם פלג המנחה, בדיעבד אפילו קצת זמן קודם השקיע, כמה שזה מפלי, לכאורה זה סותר את ההלכה בפשטות, כך כתוב בספר התעוררות תשובה, בשקיעה מפסיקים לאכול, עושים קידוש בלי בורא פרי הגפן, כי הרי כבר שתינו יין לסעודה, לוקחים לחם משנה ובוצים בלי ברכה, כשבשעת הקידוש מכסים את הלחם, וממשיכים את הסעודה. הדרך של פורס מפה ומקדש, שוב נסכם, קרוב לשקיעה חייבים להפסיק לאכול, להביא שתי חלות, לפרוס עליהם מפה. עדיף האמת לפרוס מפה על כל האוכל של בשולחן, אפילו מפה חד פעמית, כפי שכותב השולחן ערוך הרב בסימן רשע עינה לבפרי מגדים ועוד לחסות את הכל, או על כל פנים נארגן את השולחן שיהיה נקי וכאילו אנחנו מתחילים סעודה חדשה, מוזגים כוס יין ועושים קידוש, בוצעים על הלחם בלי נטילת ידיים, בלי ברכת המוציא, ואוכלים כזית, שיהיה קידוש במקום סעודה. ואז ממשיכים את הסעודה. לגבי תפילת ערבית, כשתסיימו את סעודת שבת, תתפללו. נכון שהקף החיים מרחיב שעל פי מרן הארי הקדוש, זה לא נכון. כי הסדר הוא קודם תפילה ואחר כך סעודת שבת קודש. זה סדר הנכון מבחינת ההשפעה העליונה. אבל בדיעבד, כשנמשך הזמן ושגינו, אז כן כך נעשה. ישנה בעצם אפשרות נוספת שהיא הכי טובה, לפני קידוש להתפלל ערבית וקבלת שבת, ואז להמשיך בסעודה, וזה פותר את הכל. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב ומבורך.
שלום. הרב שומע?
שאלה נוספת מן האתר, האם אפשר לקחת ויטמינים עם שתיית מים לפני תפילת שחרית, והאם אפשר גם בשבת מותר לכתחילה? ויטמינים שלוקחים, אדם שלוקח בקביעות ויטמינים לחיזוק הגוף, יש בזה מין הבריאות. הוא מחזק את הגוף, הוא מחזק את מזגו, הלשון של האיגרות משה לגבי ויטמינים. ולכן אפשר לקחת אותם, אין בהם טעם, יש בהם איזשהו ג'ל מסוים שבפנים הוא מכיל כל מיני ויטמינים ורכיבים, עם איזשהו מנדגים קשרים וכדומה, אין בזה משום איסור לקחת אותם. במהלך יום-יום לפני התפילה, שחזל אחרו בצורה מאוד חריפה על מי שאוכל ושוטה לפני התפילה, עם מעט מים לכתחילה. בשבת, לקיחת ויטמינים בשבת, חזל אסרו עלינו לקחת כל דבר שיש בו מן הרפואה, משום חשש שחיקת סממנים. זאת אומרת שאם אנחנו נתיר לאדם לקחת דברים, לעשות פעולות שנראות כאין רפואה, הוא עלול לשגות וגם לשחוק סממנים. ככה חזל הורו לנו בעומק דעתם. ממילא, לאדם שלוקח ויטמין, שאדם לוקח תרופה, שהתרופה הזאת היא נצרכת לו, כי הוא נופל למשכב, כי הוא לא מסוגל לעמוד, כי יש לו חולשה בכל הגוף, חזל לא העמידו את דבריהם במקום שיש חשש של סכנה, אפילו שזו לא סכנה שאדם יכול חלילה מזה להגיע לפיקוח נפש. אבל חזל לא העמידו את דברי במקרה של חולי. כנ"ל בתינוק, בתינוק תמיד מתייחסים אליו כחולי שאין בו סכנה. אבל ויטמינים, מכיוון שהם רק נועדו לחיזוק הגוף, הם לא נועדו לרפואה, אלא להעמיד את המזג של הגוף על מקומו. דן האגרות משה, האם מותר לקחת בחלגים, אלא האם מותר לקחת אותם בשבת? המסקנה שמי שלוקח בקביעות יום-יום ולא מחסיר, אז בעצם אם הוא לא ייקח, פול עליו חולשה, כי הגוף כבר הורגל כל יום לקחת את החיזוק, אז מותר. אבל אם אדם לא לוקח כל יום, אלא עכשיו רוצה בשבת משום מה לקחת, לקח פעם אחת במהלך השבוע ועכשיו רוצה לקחת בשבת, אז הדבר אסור, מכיוון שזה נראה כאין רפואה, והגזרה של חזל עומדת בעינה, כי אין לו דין של חולה, הוא בריא. רק הוא רוצה לתת חיזוק נוסף, בזה חזל אסור. האם אפשר לקרוא לנשים קריאת פרשת זכור השבת בבית חולים ובבית ההחלמה בשבת אחר הצהריים ולהוציא להם ספר תורה? מה דעת הדוד הרב אלישיב? נחלקו בכך הציץ אליעזר והשבט הלוי. הסיבה והמקור למחלוקת שלהם נעוצה בדברי מרן החידה. מרן החידה כותב בברכי יוסף שאסור להעלות חד גברה לספר תורה. לא מעלים אדם אחד לספר תורה. רק שבעה קרואים בשבת, חמישה קרואים ביום טוב וכן הלאה. אבל להעלות חד גברה אי אפשר להעלות. לפי דברי החידה, לכאורה, אי אפשר להוציא ספר תורה ולהעלות עולה לספר תורה שיברך בשביל להוציא את כולם ידי חובת קריאת פרשת זכור. אבל הציץ אליעזר יש לו תשובה נפלאה שמרן הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, סבר שהיא העיקר להלכה. שמשמע להדיה בברכי יוסף, מי שפותח את הברכי יוסף, בתחילת הלכות ארבע פרשיות, כותב להדיה שכל דבריו אמורים בפרשת שקלים או פרשת החודש. אבל פרשת זכור שהיא מן התורה, מותר לעלות חד גברה. וצריך לזכור שדעת התז, בתחילת הלכות קריאת פרשת זכור, דעת התז הלכה למעשה, שיש חובה לעלות ולברך בתחילה ובסוף, ואם לא עולים ומברכים תחילה וסוף לפי דעת התז, לא יוצאים ידי חובה. ולכן, כך כותב התז בסימן תפריש פי ה', ולכן צריך גם לכוון להוציא את כל היום ידי חובה בברכה העולה, ולא רק הבעל קורא, גם העולה, וכולם צריכים לצאת ידי חובה בברכה, ולא רק בקריאה של המקרי, אלא גם בברכה של העולה. זו דעת התז. אם מוציאים ספר תורה, חובה עלינו לברך לפי דעת התז. אם כן, אי אפשר להעמיד את דברי האחידה. ולכן ההכרעה של הציץ אליעזר שאפשר להוציא ספר תורה עבור נשים או עבור מי שלא שמע, ושיהיו עשרה שהם בני חיוב, והעולה עולה הוא מברך. השבט הלוי, מרן השבט הלוי בחלק ב' מרחיב מאוד לומר, שאם מוציאים ספר תורה שלא בשעת הקריאה, יעלה עולה אבל בלי ברכה. זו המחלוקת שלהם הלכה למעשה. הסיבה לדברי השבט הלוי, יש גם דיון נוסף האם נשים מחויבות בכלל בקריאת פרשת זכור. התורת חסד רבה של לובלין, מאבירי הדור לפני כמאה שנה בתקופת המהר"ל דיסקין, כותב שמעולם לא שמענו שנשים הגיעו בפולין לשמוע קריאת פרשת זכור. הוא מדבר גם על ענייני צניעות, וגם מבחינת עצם ההלכה, אישה לא מחויבת למחות את זרו של המלך, אין דרכה במלחמה, המלחמה לא פעילה בלילה, גם במלחמת מצווה כותב רשי בריש מגילה, והמרחשת כותב שלפי זה מצוות עשה שהזמן גרמה, דרכו של איש לצאת במלחמה ולא דרכה של אישה כותב ספר החינוך, ולכן לפי אותם פוסקים, נשים פטורות מקריאת פרשת זכור, ואם רוצות, יכולות לקרות לעצמה מתוך החומש בבית. לחילופין, רבי נתן אדלר בשו"ת שיבת ציון, בניין ציון מחילה, כותב בהרחבה הרב אטלינגר בשמו, בשם החתם סופר, שציווה אפילו למשרתת בבית, ללכת לעזוב את עבודתה, אפילו שהיא עובדת וצריכה את הפניות לבית, ללכת כולם ללא יצא מן הכלל, ללכת לשמוע כן קריאת פרשת זכור, אז כל אחד יעשה כמנהגו, ואישה שלא יכולה ללכת, יכולה להישאר בבית, ולקרוא כאמור מתוך החומש, כי עיקר המצווה היא הזכירה, לזכור את מעשה המלך. לגבר יש גם חיוב מתוך ספר תורה, בעשרה, עם עולה וברכה. ולאישה גם אלו שמחמירות במידה ואי אפשר, די בכך שתשמע את הקריאה ובזה יוצאת ידי חובה. האם יש מקור למנהג שראיתי אצל אדמו"ר מפורסם שמחזיק את המגילה במטפחת? כן, בוודאי שיש לכך מקור, אמור וקציה מרבי יעקב עמדין ורבי נתן אדלר, ועוד מן הפוסקים כותבים להלכה, גם המגן אברהם, סימן קוף ממי, שאסור לגעת במגילה בידיים, אלא אם כן נוטלים ידיים לפני קריאת המגילה. להלכה אנחנו מכריעים, כמו שכתוב בשו"ת פני משה, ועוד בהרחבה, ועוד פוסקים אחרונים, שאין צורך ליטול ידיים לפני כן, ואפשר הגעת במגילה עצמה גם בידיים ללא נטילת ידיים, אבל היו צדיקים שעשו סלסול בעצמן, וכן, נגעו במגילה אך ורק על ידי מטפחת. למיטב זיכרוני, שמעתי מזקנים שגם מרן הבית ישראל מגור היה מחזיק במגילה עם מטפחת בשביל לא להחזיק בידיים חשופות. שאלה נוספת, האם מותר לתת את הכסף למלמד בתלמיד תורה מכספי מעשר, ומה המקור לדבר? טוב, אני שומע כאן את המנגינה בקצרה, מותר לתת מכספי מעשר, אבל זה לא מדין מתנות ליוונים ומדין משלוח מנות, אלא רק מדין צדקה. התוכנית שלנו הגיעה לחיתומה, ובתוכה שמענו את כל האזעקות, ואנחנו מתפללים שהימים האלו יהפכו לששון ולשמחה, לכל כלל ישראל, והימים האלו נזכרים ונעשים, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. תודה והברכה לאורי כהן, לאברהם יצחקוב, ולכל המסעים במלאכת הקודש, בצלאל כאן, ועוד פורים שמח, ערב שבת שלום מבורך.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל...